סקואדרה, הפודקאסט של הליגה האיטלקית.
ברוכים הבאים לסקואדרה, עונה רביעית, פרק פתיחה של הליגה האיטלקית בפודקאסטנו. שלום לך, אסף אקרמן, הרחק אי שם בתנאי הקורונה.
אהלן, שלום, מה העניינים, מה שלומך, מה קורה, איזה כיף לחזור לסקואדרה, עונה רביעית, מטורפת, אינטר עדיין, מה שנקרא, עם תואר האליפות, מילן בליגת האלופות, דברים משתנים, קוראים לנו ככה מתחת לרגליים, אנחנו אפילו, בוא נודע על האמת, עוד לא בדיוק יודעים בתאריך זה שאנחנו מקליטים, עוד לא יודעים אפילו איפה הליגה תשודר מבחינת טלוויזיונית וגילוי נאות הלוואי, וזה יהיה משודר במקום שאני עובד, אבל אני לא באמת מעורב בכל הדברים האלה, כמו שאתה יודע, אני אף פעם לא באמת יודע, כמו שכולם יודעים, אלה התאריכים גם שאני יודע, אבל איזה כיף לחזור, איזה יופי, יופי, יאללה.
טוב, אז...
סחתן קודם כל על הפוסט שהוצאת, ועל הלוגו החדש, השקעת בקיץ, היה לך זמן.
אז זהו, היה לי הרבה מאוד מחשבות אם להמשיך עם זה או לא, הרבה אנשים לא יודעים, אבל זה הכל, אתה יודע, לבד וקשה מאוד מאוד מאוד, כי זה הפקה וזה תיאומים וזה עניינים, לא פשוט, ולמרות שהרבה מאוד חושבים, אני לא מקבל על זה אגורה, זה נטו מהאהבה שלי לכדורגל האיטלקי, ובכלל, כי אני יודע שיש קהל כזה שאוהב להזין לפודקאסט, ובכלל, לקח לי הרבה מאוד זמן להקליט מהפרק האחרון של העונה הקודמת, כי אתה יודע, יש דברים שאתה חושב האם להיכנס לזה עוד פעם, כי אתה יודע, יש קהל, יש אנשים שמדברים איתי ושאלו אותי מתי זה יקרה ומתי נעשה, ואני מצד אחד מאוד רוצה, אבל גם אתה יודע שלפעמים יש שלבים בחיים שאתה יכול להשתגע מהעומס, ואתה אומר, איך אני אצליח לעשות את זה? אחרי הרבה מחשבה, אמרתי, אני אקח את זה צעד אחד קדימה, סוף סוף החלפתי את הלוגו שהיה ללוגו הרבה יותר יפה ואיכותי.
מודרני, אפשר
מודרני,
לקרוא לזה.
מודרני, ואתה יודע, ככה שיחקנו על על העניין הזה, ואתה יודע, החלטתי שיאללה, נזרום, יש קורונה, יש טכנולוגיה, ננסה להקליט כמה שאפשר, ואני רואה שהתגובות באו בעקבותיהם. אז עונה רביעית של סקואדרה, אסף אקרמן, בליגת אלופות, סוף סוף, יש לך פתיחת עונה, ואיזה, אפשר להגיד, אני לא זוכר, הרבה מאוד שנים שליגה נפתחת עם כל כך הרבה שינויים בעמדת המאמן.
האמת שכן, מטורף. באמת, באמת מטורף.
ושמות, לא סתם מאמנים, אתה יודע, שמות, מוריניו, אלגרי, גם
אינזאגי. זה בעצם החזרות הגדולות, זאת אומרת, בצד אחד יובנטוס מחזירה את מסימיליאנו אלגרי, שהם ענק כבר בכדורגל העולמי, אין מה לעשות, שעדיין הוא רוצה לקחת תואר אירופי, יש לנו כמובן ז'וזה מוריניו, שזה דבר מדהים. אתה יודע, היה במהלך הקורונה, הרי אתה יודע, מסיבות העיתונאים היו הכל בזום, לא יכולת להגיע, לא היית מגיע ל... מה שנקרא, לאצטדיון. מאז, אתה יודע, כל העיתונאים, אז היו שואלים שאלות בזום, היו פותחים מחשב מול ז'וזה מוריניו, שמים מצלמה מולו, זה מצלם אותו, או לא משנה מישהו אחר, כל מאמן אחר, והעיתונאים שואלים שאלות בזום, וככה הם מקבלים תשובות מהמאמן שנמצא באצטדיון. כשז'וזה מוריניו חתם ברומא, שלחו עשרות מיילים לדובר של רומא, אמרו, קורונה לא קורונה, עם בן אדם כזה אנחנו רוצים להיות בחדר מסיבת העיתונאים, כי הוא הכי מעניין שיש ביפר, מוריניו. אז אנחנו מחכים באמת לראות את הדבר הזה, וכבר הוא מספק סחורה, זאת אומרת, כל ההצגה שלו והכל, עם כל הצילומים, עם הקטנוע והכל, ועוד מעט נדבר על זה לעומק, שהוא קיבל את החלוץ שהוא כל כך רוצה. אז מוריניו פה, אלגרי פה, יש שדרוג מאוד גדול בקריירה של סימון אינזאגי שמקבל את אינטר, מאוריציו סארי חוזר אלינו, הופך להיות המאמן של לאציו, לוצ'יאנו ספלטי המאמן של נאפולי. בקיצור, כמו שאמרת...
סארי בלאציו, עם, אתה יודע, עם אחת ההצגות המצחיקות שאני זוכר, פרסמו בטוויטר סיגריה, זה אחד הדברים המצחיקים. אבל אתה יודע, אז בוא נתחיל לדבר, אין מה לעשות, צריך לדבר על האלופה בעונה האחרונה.
אתה יודע מה, אני לא רוצה לדבר על האלופה שלך. בוא ניתן כבוד לישראלים שלנו
בסריה. רגע, לא, אני יודע, הישראלים, אני מרים את זה בכוונה, כי לישראלים הגיע את החלק החיובי של הפודקאסט, לא את החלק השלילי.
אני מתחיל עם האלופה. אין דבר כזה חלק חיובי שלילי, אני חולק עליך, יש שינויים.
השינויים האלה עצובים מאוד, אני מאוד מאוד מאוד, אני יכול להגיד עוד פעם מאוד, קשה לי לראות הצלחה שנמסה לי מול העיניים. זאת אומרת, אתה רואה מי תהליך, אתה יודע, התקדמותי...
דבר קודם כל, תסביר למאזינים שלך שאתה מדבר על אינטר.
מי שלא יודע שאינטר היא אלופה באיטליה, אני מצטער.
או לא זה שאתה אוהד אותה, כן?
גם את זה, אם הוא לא יודע אחרי ארבע עונות, אז אני מצטער. לא, אבל כן, אני אוהד אינטר, וסוף סוף היא לקחה את האליפות, ואתה, לפחות אני ושאר אוהד אינטר, ציפינו לראות התקדמות, זאת אומרת, לראות את ההתקדמות הזאת לא רק בליגה, שבה אנחנו נראה את ההתמודדות חוזרת על עצמה, אלא גם בליגת אלופות, לחלום שמינית ורבע גמר, במובן שעם שינויים וחיזוקים נכונים, ופתאום, משבר עצום בהנהלת סונינג, דברים מוזרים, אין כסף, יש כסף, אמרו שלא ימכרו, מכרו את חכימי, בלענו את הצפרדע הזה, ואז הפצצה הגדולה, קוראים לזה הילד השמן, למי שמכיר את זה בירושימה ונגסקי, פצצה שפשוט מכרה את לוקאקו, וכל הקבוצה פתאום קיבלה תפנית מוזרה, ואני לא יודע איך לאכול את זה.
תראה, קודם כל ברמת המחצי משבר כלכלי באינטר, בוא נדע על האמת, יש הרבה הפסדים כלכליים, ואין, אתה לא רואה באמת, חוץ ממדינות ששולטות בקבוצות, אתה לא רואה באמת שדרוגים מאוד גדולים אצל קבוצות אחרות, אז בוא נודע על האמת, אין מה לעשות, היו המון הפסדים, הקורונה גרמה לכך שגם לא היו הרבה הכנסות, ואינטר הייתה צריכה לעשות את המהלך הזה, ואגב, תשמע, ברגע שאתה מקבל הצעה של 115 מיליון יורו על שחקן שקנית ב-80, תשמע, אני לא יודע עד כמה תעשה עוד עליו, נכון שלהשאיר אותו זה היה ברמה, נקרא לזה הרמה המקצועית, זה הדבר הכי נכון שיש, הוא החלוץ הכי טוב בליגה האיטלקית בי פאר, הוא מה שנקרא...
עושה התקדמות לא נורמלית, מטאורית.
לא, הוא גיים צ'יינג'ר במגרש, ברור. אין כמעט בלמים שיכולים להתמודד עם רומולו לוקאקו, אין, ברור. הגולים שלא אומרים את זה, אין, זה אחד האנשים שאחראי על האליפות של אינטר, אין, אי אפשר להתווכח בכלל בעניין הזה. אבל בסופו של דבר, השינוי הזה והמחירה הזאת הייתה, זה היה קצת באופק, ובמיוחד אתה יודע, בתור אוהד אינטר על מה הייתי מסתכל, זאת אומרת, נכון שמגיע הרבה מאוד ללוקאקו את כל מה שהוא עשה, והרבה חיובים והרבה מילים טובות, אבל מצד שני הוא ברח כל כך בקלות, כן? אתה יודע, לצ'לסי, כאילו זה לא היה אפילו לרגע, אני רואה.
אני יכול להגיד לך שהרבה אוהדים קיבלו את זה בצורה, אתה יודע, קשה, כי הוא תמיד דיבר על זה שהוא אינטריסטה, ואני חושב שהוא עדיין מאוד אוהב את המועדון, והוא התחבר לאוהדים, והוא אמר, הוא גם אמר, כאילו בכמה ציטוטים, אני נשאר ואמרו בהנהלה שלא ימכרו אותו, לא יגעו בלוקאקו, ופתאום זה קרה כל כך מהר. אחד הדיווחים או הטיעונים לכך שהוא נמכר זה שזה בא ממנו בכלל, הוא דחף את זה דרך הסוכן שלו, והוא אמר, הוא ראה את ההזדמנות שצ'לסי הרי לא הצליחה להחתים את אהלנד, ואז היא חיפשה חלוץ ממש, אתה יודע, בסדר גודל כזה, ואין מה לעשות, הוא נכנס לאותה רשימה של מהחלוצים המובילים בעולם, עשה התקנות באמת אדירה, ואז ששמו את הכסף, הוא כבר לא יכול לסרב לאחת מהקבוצות שהוא באמת גדל בהם, ואתה יודע, וגם הליגה האנגלית צריך להודות, אתה יודע, הוא היה מקבל באינטר באזור ה-7 מיליון אירו. באו צ'לסי, אמרו לו, כך 12, 13, 15, זה כמעט פי 2. ולשחקן בשלב הזה של הקריירה, כשהוא יודע שהוא יכול לחזור, אין מה לעשות, לליגה אולי היוקרתית ביותר בעולם, הוא לא יכל לסרב. אבל פה, בתור אוהד אינטר, זה פשוט כואב. באמת, הם לקחו שני שחקנים, מהטובים ביותר בעולם. זאת אומרת, זה לא טובים באינטר, טובים ביותר בעולם. ומכרו אותם, אבל גם מי שהגיע, אתה יודע, כמחליף, לא יודע, כשחקן שאמור למלא את החלל הזה, זה לא, אני מאוד מאוד מבואס, חייב להודות, כאילו קשה לי.
אני יכול להסכים איתך, אבל בוא נגיד ככה, לפחות אינטר הביאה איזה שהם תחלופים, שהם, אחד מהם הוא מוכר בליגה, השני הוא בהתפתחות ומגיע לו לעשות את קפיצת המדרגה. זאת אומרת, אדין זקו זה חלוץ מוכח בליגה הזאת לגמרי, אנחנו יודעים מה הוא יכול לתת. לדעתי הוא גם מגיע הרבה יותר רעב, כי עונה שעברה ראינו עוד כמה הוא באמת לא היה בא לו לשחק יותר מדי, כי כבר הוא היה, אתה זוכר, לפני זה היה כבר כמעט סיכום על זה שהוא עובר ליובנטוס בכלל מרומא, עונה שעברה. אנשים לא זוכרים את זה, הוא היה ממש על סף מעבר, אבל בסוף הצליחו להשאיר אותו, והוא קצת התבאס מהדבר הזה. אני כן חושב שדווקא בעמדה הזאת של חלוץ, הגיע הזמן של לאוטרו מרטינז ייקח יותר את הבמה, ייקח את זה עליו, לצד זקו, להמשיך ולהתפתח לצידו. אני מזכיר לך שעדיין על הספסל שלכם יושב שחקן, אלכסי סנצ'ז, שהוא בסך הכל בן 32, ולגמרי יש לו מה למכור. זאת אומרת, אני חושב שהוא, אתה יודע, אנחנו דיברנו על זה כמה וכמה פעמים, על התרומה שלו בדקות שהוא על המגרש, היא הייתה גדולה. אז זה לגבי החלק ההתקפי, אתם די מסודרים שם בעניין הזה. לגבי הקישור, כן, זה משהו אחר, הקאנצ'ה לנו לו, מאשר אריקסן, אין מה לעשות, ובוא נאמר את האמת, אריקסן לא יחזור נראה לשחק כדורגל, זה לא יקרה.
אף אחד לא קיבל את האחריות. כן. סיטואציה שיכולה להיות.
באיטליה אפילו מחמירים יותר, בגלל מקרה עבר, יש עוד יותר החמרות על בדיקות רפואיות. אז הקן הגיע ממילן, מעונה מצוינת עבורו, ולעשות התפתחות, ועבר את הקווים ככה, הפצודי מרדה הזה. ואתה יודע, נשאר ניקולו ברלה, נשאר סנסי, נשאר וסינו, נשאר ארטורו וידל, שאת האמת היה נראה שגם בדרך ללכת.
הגיע גם שחקן שאמור להיכנס לנעליים של חכימי, זה דנזל
דנזל דאמפריס, כן, מי שראה את היורו יכל לראות עד כמה הוא כישרון. זה נכון שדווקא בליגה ההולנדית, הוא לא היה יותר מדי בולט, נקרא לזה ככה, את האמת, זה לא היה איזה כוכב על של פסו לצד ערן זהבי שם. אבל הוא לא רע, ויש לו בהחלט מה לתרום. אז אני חושב שלגמרי, הוא איזשהו כישרון שיכול להמשיך ולהתפתח. הוא לא צעיר, הוא בן 25, כן? אבל זה יהיה מעניין לראות לאן זה ילך הדבר הזה, איתו. ואני דווקא חושב שאתם באמת קבוצה טובה. העניין האחר הוא, זה על הקווים שלכם. הגיע המאמן כמו סימון אינזאגי, וזה לא אנטוניו קונטה. אגב, לדעתי אחת הסיבות ש... לוקאקו עזב, זה בגלל אנטוניו קונטה, שהוא גם כן הלך. אז זה יהיה מעניין. אבל מצד שני, כשמסתכלים על הקריירה של סימון אינזאגי, אז יש עוד לאן לקפוץ, אבל גם מגיע לו קפיצת המדרגה הזאת. לגמרי מגיע לו.
תראה, אין ספק שהוא מאמן שהוא לקח תארים עם לאציו, הוא עשה איתה דברים יפים בליגת אלופות, והוא משחק בשיטה של קונטה, שזה דבר אולי הכי משמעותי, כי כשקונטה עזב... במקום להחליף את, אתה יודע, את כל הסגל בשחקנים שמתאימים בזמן קצר, היית צריך להביא מישהו שיודע לשחק עם השיטה הזאת ולהיות קצת יותר גמיש. ואינזאגי בא ונכנס לנעליים האלה. אני גם חושב שהוא מאמן, הוא כן מאמן טוב. לא יודע אם הוא מאמן ברמה, אתה יודע, שוב, צריך לזכור לאן הוא נכנס ומול איזה לחץ הולך לעמוד. עם כל הלציו, באמת, מועדון גדול באיטליה ו... מגיע לו את כל הקרדיט שיש, זה לא אינטר. זה לא אינטר, זה לא מילאן, זה לא יובנטוס, זה לחץ אחר, זה אוהדים אחרים, זה פסיכי ברמות. אנחנו ראינו מלא מאמנים שבאו כתהילת עולם, וחשבנו שהם הולכים להיות עכשיו הצלחה מסחררת, ולא, וקרסו. זה קרה עם הצארי, בניטה זה לא כל כך הצליח, ואחר כך זה המשיך. גם גספריני שעשה שם כמה משחקים ועזב. כאילו, באו מאמנים, אתה יודע, עם שיעור קומה, וזה לא הגיע לאן שזה הגיע. עכשיו, פחד שלי זה שיהיה גדול עליו. ובמקרה של אינטר, בסיטואציה הנוכחית, עם ההנהלה המוזרה הזאת, שאף אחד לא יודע מה קורה איתה, כן כסף, יש כסף, יש רכב, לא, אתה לא יודע מה קורה. לא יודע לאיזה עונה הולך להיכנס. וקצת חושש, זה אולי אני היסטרי מדי, אבל...
אני חושב שאתה היסטרי מדי, כי היה לך, היית במה שנקרא, בחצי גן עדן, עם עונה שעברה באליפות הזאת, ועכשיו זה פתאום קצת אחרת, ולדעתי גם יש לך עכשיו פייט הרבה יותר גדול על אליפות מצד יובנטוס. אם לא אפילו שהיא פייבוריטית ברורה, לפחות על פי סוכניות האימורים. בליגת האלופות אני חושב שהסגל שלכם מספיק טוב כדי לעשות שמינית גמר, כמובן תלוי הגרלה, אבל יש פה סגל טוב, וגם אני סומך, אתה יודע על מי? על מרוטה. אני סומך עליו.
נכון.
הוא שם, ואני סומך עליו, כי באמת השחקני הרכש שהוא הביא, זה בדיוק לעמדות האלה. זה בדיוק למקומות האלה שעזבו והייתם צריכים, וכשאתה מסתכל על הכל, עדיין, יש פה את בסטוני הצעיר, יש פה את סנסי, יש פה את ברלה, יש פה את צ'לנולו. בוא, תקשיב, אין מה לעשות, הוא בסופו של דבר שחקן.
נתעמק רגע בעניין של הסגל, ואני חייב להגיד לך שמבחינת, אתה יודע, שלישת ההגנה לטעמים מהטובות בעולם, כאילו, דפריי, בסטוני ושקריניאר, כל בלם, מהרמה הגבוהה ביותר שיש. קישור, אם אני, שוב, אני לא רוצה לעבור שחקן, אבל ברלה ועם סנסי קשיר, וביחד עם הציפייה האמית שלנו לו, זה קישור טוב לליגה, שוב, בציפייה האמית שלנו לו, והתקפה, זה לאוטרו וג'קו, שדרך אגב, יש עוד שחקן צעיר שקוראים לו סטריאנו, שהוא עושה דברים יפים מאוד במשחקי קדם עונה, אבל אני לא יודע עד כמה הוא, אתה יודע, יכול להיכנס לנעליים, וגם אלכסיס צ'אנצ'ס, לא יודע מה יהיה איתו, אבל יש עם מה לעבוד, אבל אני פשוט קצת מבואס, כי רציתי את ההתקדמות הזאת, אתה יודע, ללבלים קצת יותר אחרים. את הליגה הצלחת, וזה לא רק זה, אתה לא רוצה לעצור פה. לקח לנו פעם קודמת 10 שנים, אתה לא רוצה לעצור פה. יש לך גביעים, יש לך סופר
קאפ. אני לא חושב שתעצור, אני באמת חושב שאתם יכולים להתמודד עם יובנטוס על האליפות.
תראה, גם באירופה אני מקווה להתמודד, שוב, לא אגיד לך לקחת ליגת אלופות, כי יש את הפערים הברורים, אבל אני מדבר איתך ברמת, בוא נגיע לרבע גמר. אנחנו שנתיים לא עברנו את הבתים. זה קצת...
טוב, זה בגלל שזה לא בגלל הסגל שלכם, כן? בגלל זה אם לוקאקו ואם עכשיו חכימי לא עברת, אז עזוב. זה שם היו דברים אחרים שכבר מעבר שאולי דווקא במקום הזה, אחד כמו סימון אינזאגי יכול לפתור את זה.
כן, הוא עבר עם לציו, הוא הגיע לשמיני גמר. אז זה, במובן הזה אני... אין ספק. אבל בסדר, טוב, אנחנו, אתה יודע, אתה רואה דברים אופטימיים, אני כרגלי על אינטר, זה, אתה יודע, תמיד אומרים על אוהדי אינטר, הם אוהדים מנוסים. מאוד מאוד, עברו משברים גדולים, ארוכי שנים. נראה מה יהיה, אתה יודע, אחד המבחנים הראשונים שלנו זה להתמודד מול מילן בדרבי ולראות מי תהיה השולטת בדיוק במצבים האלה, של השינויים בסגל, עם המאמנים, עם כל הדברים האלה.
אגב, יש לכם גם פתיחת עונה די קלה, גנוע, ורונה, סמדוריה ובולוניה בארבעת המשחקים הראשונים, אחרי זה פיורנטינה, שהיא קצת יותר אולי האתגר, נראה לי שאתם במקום בסדר לגמרי.
אתה רואה את אינטר טופ 4? בשום ספק, כן.
קהל, בטח.
אני לא, אני... זו הציפייה שלי, אני חייב להודות, זו הציפייה שלי, לסיים בטופ 4. כי יש בי פחד, אני חייב להודות. יש בי פחד, אתה יודע, הכל יכול להתפקשש, ופתאום... שחקנים ירצו לעזוב, או לא יודע, משברים כאלה ואחרים. זה התקווה שלי. טוב, נראה לי שנצטרך לראות ולדבר על היריבה שעתידה לזכות באליפות, יובנטוס.
שמע, זה הדבר הכי מסקרן שיש, אני חושב, בליגה האיטלקית. באמת, היא יובה עברה שינוי מטורף. קודם כל, החזרה של אלגרי, זה באמת גדול לקבוצה הזאת, במה שהוא מקבל. והוא הצליח היום, דווקא היום אנחנו מקליטים בלוקטלי ממש לפני שעה, שעתיים באופן רשמי מוכרץ כשחקן שלהם, ומנואל לוקטלי, זה שובר שוויון קצת, כי הבעיה של יובנטוס לאורך השנים הייתה לגמרי בקישור, והוא קשר מדהים, שאתה יודע, בעונה שעברה בססוולו...
אתה מכיר אותו בתור אוהד מילן, הוא כאילו שהוא היה...
הוא שחקן שלכם, לא.
לגמרי, נכון. הוא לא שיחק איתכם כל כך הרבה, כי הוא שאל והוא פרח ביורו לא כשחקן מילן, וזה מפתיע שבסופו של דבר הפוטנציאל הזה לא, לא, לא מימש אותו אצלכם בצורה העתידית שלו, ועבר ליובנטוס, זה חבל לי על שחקנים צעירים שזה קורה.
אתה יודע, זה קורה ללא מעט קבוצות שמפספסות שחקנים, אין מה לעשות.
זה בסה, זה נכון. היורו הוא פשוט היה אדיר.
היורו הוא היה אדיר, ושוב אני אומר, מי שראה את המשחקים שססוולו לעונה שעברה, נהנה מאוד לראות אותו. לאומנם המספרים שלו ברמת שערים ובישולים, עוד יש על מה לעבוד. אבל ברמת נסיעות מדויקות וחילוצי כדור והעברות כובד משחק ועוד כל מיני סטטיסטיקות קטנות כאלה שמקדמות מאוד אותך להתקפה ברמה טובה וגם בהגנה, הוא נמצא שם למעלה בגדול. ויובה, אתה יודע, גם הביא עכשיו גם שחקן התקפה הצעיר, את קאיו ז'ורז' מברזיל, הוא באמת איזה רכש חמוד כזה שנראה איפה הוא ייכנס בתוך כל קיאזה, דיבלה ורונלדו, ועל זה תכף צריך לשים את הדגש. אבל אני חושב שמה שמסימיליאנו אלגרי מקבל כאן זה קבוצה שאכלה מרורים בעונה שעברה, ונזכיר, יובה רק במחזור האחרון, בזכות זה שנפולי לא ניצחה את המשחק שלה, הגיעה לליגת האלופות. יכלנו לדבר פה על קטסטרופה אחרת לגמרי, יכלה פה להיות פה איזושהי חצי מכירת חיסול, כי שחקנים שלא משחקים באלופות בדרך כלל לא רוצים להישאר בקבוצה, רוצים לעבור למקום אחר. אבל ליובה יש משהו אחר בסגל, לצד המון שחקנים מבוגרים ומנוסים, רונלדו, בונוצ'י, קיאליני, דנילו, אתה יודע, שזני מאחורה בשער כבר שהוא בן 31, ומן הסתם דיבלה והכל, ורמזי בן ה-30. ליובנטוס יש איזה בסיס, לא אגיד צעיר, לא, יש לו בסיס, לא אגיד צעיר ממש, אבל בסיס כזה שהוא כאילו אמור להתחיל ולפרוץ, ובאמת לקחת נטו את היוזמה אצלו. דליכט בן 22, קולוסבסקי בן 21, ווסטון מקיני בן 22, קיאזה בן 23, וגם בן טנקור הוא בן 24, בוא נגיד נקרא לזה המבוגר מתוך החבורה הזאת. וכל השחקנים ששמתי לך עכשיו, לא בטוח שכולם יהיו הרכב, לדעתי 80% דליכט בטנקור וקיאזה בטוח בהרכב, ויש פה משהו נכון לצד המבוגרים. נכון, יש גיים צ'יינג'ר אחר, פה יש משהו שמשנה את העניין, שזה פאולו דיבלה, זאת אומרת זה עוד שחקן רכש, כי הוא לא היה כמעט בעונה שעברה, הוא היה המון זמן פצוע,
ולא צריך להכין. שיחק גם לא היה מי יודע מה.
בדיוק, אבל עכשיו הוא חוזר, אבל הוא לא סתם חוזר. אלגרי שם את דיבלה כאיש המרכזי של הקבוצה. זה כבר לא צ'יירה סטה, זה לא CR7, זה כבר מישהו אחר. שהוא האיש המרכזי של הקבוצה הזאת, ואגב, לדעתי, בגלל הדבר הזה, אתה שומע בימים האחרונים כל מיני את ז'ורג' מנדש, הסוכן של רונלדו, שמנסה ככה לקשר אותו ולחפש לו מקומות אחרים קצת.
למרות שהוא עושה הודעה ש...
אני חושב שההודעה שהוא הוציא היא בעיקר כדי, כי הוא רואה שאף אחד לא רוצה, ואף אחד לא יכול לשלם את דמי המעבר שלו ואת השכר שלו.
תראה, צריך לזכור שהוא בן 36, הוא לא ילד. לכן משבר קורונה...
אני כבר לא מסתכל על הגיל שלו, בוא.
לא, גם משבר קורונה זה לא... לקחת שחקן כזה בכסף הזה, זה קצת בעיה.
רבלסי, זה לא הכסף, זה כאילו הכסף כן, אבל המספרים שלו מדהימים, הוא כבש 29 שערים רק בליגה בעונה שעברה.
אין ספק שהוא פנומן, אבל בסיטואציה שקיימת בעולם, אתה רואה כמה למועדונים גדולים, קשה.
לא, אבל הוא לא ניסה להביא אותו למנדש, להביא אותו
פריז וסיטי היו בכותרות.
נכון, סיטי, לא, גם ריאל מדריד הייתה קצת בכותרות.
אוקיי. גם ריאל מדריד, דרך אגב, היא משבר מאוד עצום עם הכספים שלה.
לא, ריאל היא בסדר, חסית. היא רוצה להביא את קיליאן אמבפה עכשיו, היא בסדר, היא יכולה לה.
אני אומר שהמשבר הכלכלי הזה, שקבוצות נכנסו, הסיפור של ברצלון הוא הרבה יותר מעבר לזה, אבל ראית איך הם ויתרו על מסי בגלל הכסף? אז אני לא חושב שכל קבוצה תקפוץ להביא את רונדו, כי זה מעבר, אמרתי, זה מעבר לשלם עליו דמי העברה. זה משכורת של 20 מיליון לפחות. זה פשוט
30.
לא, בוא, נטו. אני מאמין שהוא יכול להתפשר על 20 בסיטואציה הזאת, אבל יהיה קשה לתחזק את זה. זאת אומרת, אין היום מועדון שיכול לזה.
לא, עזוב, הוא נשאר, הוא לא הולך לשום מקום. זה לא קשה.
גם הם אבל, דרך אגב, גם אלגרי מגיע ליובנטוס, אחרי משבר מאוד גדול שהם עברו בעונה שעברה. אם, אתה יודע, היו איומים שאולי הם יעופו מאירופה ולא ישחקו, בגלל כל הסיפור של הסופר ליג, היה שם בלגן אחד גדול שמאוד השפיע, וכל החוסר הצלחה מבחינת הקבוצה, אני לא יודע, אלגרי צריך לעשות ריסטארט מחדש, זאת אומרת,
אני לא חושב, כי אני, כי...
כי דווקא... אתה מכיר את הקבוצה?
לא, כי דווקא, קודם כל זה משהו אחר כבר, שמאמן עם כזה ניסיון מגיע לעומת, בוא, אנדריה פירלו, עזוב, זה עולם אחר, נו.
לא, עולם אחר, אין ספק, אבל גם השחקנים, שתשמע, אין פה רענון יתר. צריך להבין שזה אותם שחקנים...
אין פה כמעט רענון בכלל, מה זה
רענון? לא, יש פה את הצעירים, לא, אני אומר, יש פה צעירים שאפשר לעבוד איתם מבחינת ההרכב, אבל אין פה רענון מסיבי, אין פה איזה שלושה שחקני רכש שאתה אומר,
אבל אני לא, אבל אני חושב, אני לא באמת חושב שצריך כזה רענון גדול, צריך...
בהגנה לא צריך, בונוצ'י וקיאליני יכולים להמשיך, הם לא היו טובים שנה שם.
למה, מה? בוא נעצור, שנייה רגע, טרבלסי, בוא נעצור. מה קרה לפני חודש?
לא, עזוב,
מי לקח את היורו? מי היה שם בהגנה?
נכון, נכון.
אז מה אתה רוצה? אגב, שכחת עוד שחקן. דליכט, אמרתי לך כבר.
לא, שוב, אז דליכט אין בעיה, אבל בוא, רגע, נעשה רגע, ביורו, איטליה הייתה כל באמת פנומנלית. אני חייב להגיד לך, וגם אנשיני עשה עבודה שאני בעצמי לא האמנתי שיעשה אותה, אבל הם שיחקו שם, אתה רואה את ה... שהם מביאים את כל הניסיון שלהם לטורניר הזה, לעונה של 38 משחקים, לא יודע. לא יודע, כי גם הרבה פציעות, וגם בעונה האחרונה ראינו כמה הם לא היו כאלה טובים. זאת אומרת, צריך לעשות שם איזשהו שינוי. אני לא יודע איזה מערך הוא יעלה. אני לא יודע איזה...
אני חושב, אני כאילו באמת חושב שאת השינוי עשו. אלגרי. זה השינוי.
זה האחתמה שלהם.
לגמרי. ביפר. זה ולוקטלי, עכשיו שהביאו אותו. זה, הם נלחמו עליו הרבה זמן, הלוקטלי, אגב.
לא, אין ספק, לקוטלי זה שדרוג אדיר, אין ספק. אבל שוב, בריצה ביחד עם קבוצות, גם באירופה, גם ב... אתה יודע...
לא, ליגת אלופות הם לא, לדעתי לפחות, הם לא במשחק של חצי הגמר כרגע.
לא,
זה לא ביירן סיטי,
פריז.
פריז סן ז'רמן כמובן.
לא, לא. אני...
לא, זה לא שם, הם לא שם.
לא, הם לא שם, אבל הם ירצו להגיע לשמינית, רבע. אתה יודע, בכלים שלהם.
שמינית, רבע גמר לפחות, בטח. להגיע לפחות רבע גמר.
שוב, אלוורו מורטה שגם לא נתן עונה, מי יודע מה, וואו.
הוא לא הולך להיות שחקן הרכב, זה מה שאני בא ואומר. זה הולך להיות קיאזה, רונלדו, דיבלה, מספר 9 באמצע.
בהנחה ודיבלה יהיה קשיר במלוא. אני, אתה רואה אותם עם אלגרי. נקרא לזה... עם הסגל הזה יכולים לרוץ עד הסוף, כאילו הבעיה שלהם זה לא הסגל.
אתה מדבר כאילו מה, על אליפות?
כן.
כן, אני יודע, שוב, אחד הדברים הבאמת לא משקרים זה סוכניות האימורים. הם שמים אותם סופר פייבוריטים. סופר, באמת, בהבדל מהותי. אז אני לא יכול להתווכח עם הדבר הזה, ואני חושב שבאמת יש להם הרכב מצוין. ושוב, זה רק אינטר באמת יכולה להתמודד איתם על אליפות. אני לא רואה קבוצות אחרות, אלא אם כן מוריניו יחבר קבוצה מטורפת, ומילן תעשה משהו מדהים.
למה לא אטלנטה?
אני חושב...
אני מאוד מאוד אוהב את אטלנטה, אני חייב להגיד
לך. כולנו אוהבים את אטלנטה.
הם פשוט קבוצה כיפית.
כן, אבל אני חושב שגם שם, משהו לא מספיק עוד. משהו כאילו קצת, קצת מתחיל לדאוך, זאת אומרת, הם כבר היו בפיק. כאילו הכוונה, היו בפיק, הסגל הזה, מה שנקרא, המוריאל, הספטה, האיליצ'יץ' והפשליץ', ומרטן דרון, הטבור, גוסנס, אלה, הם כאילו כבר היו נראה לי בפיק שלהם, והם צריכים קצת להתפזר, זאת אומרת, חלקם היו צריכים לעבוד, שמה, דובן ספטה, אינטר רצתה להביא אותו, אבל...
עדיין הדיבורים...
נכון, טלנטה לא משחררת. אז אני לא יודע להגיד לך איך תראה העונה שלהם. יכול להיות שהם ימשיכו באותו קו, שום דבר לא ישתנה גם, נזכיר גם שהם עדיין בליגת האלופות, עונה שלישית ברציפות, הישג מדהים עבורם, אבל כאילו מרגיש לי, אבל זה רק מהמשחק שראיתי נגד יובנטוס, ששם קצת היה לי, שם כאילו היה משהו חסר. לא בטוח, בוא נראה, כי הם יודעים להרכיב קבוצות, יש להם את מעלה המצוין שהגיע, יש להם מה למכור עוד, הם הביאו את דמירל במקומו של קריסטיאן רומרו שעזב לטוטנהאם. בשער הם לא באמת התחזקו, כי לא יודעת כמה...
לא, הכניסו קצת לא כסף ממחירות, כאילו, לא, אבל...
אני לא יודעת כמה מוסור שהגיע מיודינזה, עד כמה באמת הוא חיזוק לעומת דגוליני.
לא, שאני פה. יכול להגיד לך שאינטר הייתה מקושרת למוסור הרבה מאוד זמן, אני עקבתי אחריו בגלל זה,
ואני לא, חושב שואר טוב.
שואר מעולה לליגה, אולי לא בלבלים, אתה יודע, הגדולים ביותר, אבל הוא שואר לגמרי לא, לגיטימי
לטופ 4 ולג... השם שלו כל הזמן למעלה, ויכול להיות שבאמת עם חוליית הגנה טובה יותר.
בין 27 לדעתי, והוא עושה עבודה, כאילו, הוא באמת אטלט, והוא שוער מצוין. שוב, עם הגנה, אני חושב שהטלנטה, פשוט אני רואה את ההתקדמות שלהם, וכל הזמן זה ממשיך, אתה יודע, לעשות עוד הישג, לשבור אותי תקרת זכוכית, להגיע רחוק, ויש להם את היכולת. בגלל זה כשאתה אומר, אני לא יודע מי עוד מול יובנטוס ואינטר, אני לא הייתי כל כך מהר מוותר, כאילו, בוא נגיד שאם זה יהיה, לדעתי זה יהיה צמוד מאוד. זאת אומרת, לא יהיה את הפערים שראינו לפני שנתיים ושלוש, אלא זה יהיה הרבה יותר צמוד. מבחינת, אתה יודע, המשחקים ביניהם. הראש בראש הזה. לא רואה את הפערים של 8-9 נקודות, מחזור 20, אתה יודע, שנגמרה הליגה.
חס וחליל.
לא, אני, זה מה שאני מקווה.
אלא אם כן זה למילה. למרות ששוב, היה לנו 5 נקודות באזור, מחזור 20, ולא עשינו עם זה כלום.
אז אתה רוצה לדבר על מילן, אז דבר על מילן, אין שום בעיה.
יאללה, הקבוצה הטובה בטבל.
הקבוצה הטובה בטבל, שאיבדה את אחד השוערים הכישרונים ביותר שיש.
אנחנו אכלנו, אנחנו
קיבלנו. בחינם, ואתה רוצה להסביר לי...
תראה.
אני צוחק, לא, אני... רגע, למי שלא יודע, יש לאספה קרמן חשבון טוויטר מאוד מאוד פעיל. היום אמרתי כל כך הרבה מאוד, צריך לספור. פעיל, והתגובות שלך, אתה יודע, האמוציונליות האלה, על דונרומה או על משחקים, זה אחד הדברים הכי מצחיקים שיש. אני חייב להודות. יש, אפילו ראיתי כמה חיקויים שלך ברשת. יש, וזה, כן, יש כמה אנשים שלוקחים את זה, זה מצחיק, זה משעשע. אז התגובה שלך על דונרומה, שהוא באמת, אתה רואה את ה... אתה ראית אותו ביורו, אתה אומר, תשמע, יש פה שואר?
אני לא יודע, זה לא הפתיע אותי ביורו, עד כמה הוא באמת שואר ענק, אני מכיר אותו.
תשמע, לא, לא, בין 22 לעמוד בנבחרת, הרכב פותח ולזכות איתה, נכון, ברור שיש לו עוד הרבה ממה להשתפר, אני חושב שכביל, יש לו הרבה מה להשתפר, אבל עושה קפיצת מדרגה בדיוק, בדיוק.
נכון, עושה קפיצת מדרגה, אבל בפנדלים אני ראיתי אותו פעם כמה וכמה פעמים, את ההצלות האדירות שלו אני מכיר לגמרי, את קו ההתפתחות שלו לאורך השנים אנחנו יודעים.
ובקבוצה אחרת.
אני שמח שהוא לא עזב, שהוא לא הגיע ליובנטוס, אני כן שמח בעניין הזה שלפחות הצד הזה הוא לא עשה. הוא הלך לפריז, הוא הלך לכסף מטורף, באמת שאי אפשר היה להתחרות איתו.
אבל גם לא מכרתם אותו בכסף, זה פספוס...
אין מה לעשות, נכון? אבל אני מזכיר,
זה מכה כלכלית, הייתי יכול להרוויח 60-40 מיליון עליו בכיף, זאת אומרת, זה היה יכול...
אבל אתה יודע, הנה, למשל, כולם שעונה שעברה דיבור על זה שדונרומה אולי ילך, דונרומה ילך, פאולו מלדיני יצא ואמר, חבר'ה, אין אפילו הצעה אחת עליו. אין הצעות.
איך יכול להיות?
עובדה, הנה, זה מה שהבן אדם אומר, אתה יודע. לא הייתה שום הצעה עליו באמת, כי ידעו גם שהוא כנראה הוא משתחרר בעונה הבאה מהחוזה שלו, אז חיכו עם זה. וזה פיסוס, אבל אני חייב לומר, לזכותו של פאולו מלדיני, הוא הגיב במהירות, והגיב מצוין.
השואר מייק מניאן?
מיינן. מייק מיינן. הוא נולד בגויאנה, במקור שלו. אבל אתה יודע, היה בליל, לקח איתם אליפות, היה שואר ענק, השואר מצטיין, שם עצר, היה שואר של הדתי,
הוא גם די צעיר, בן 26.
כן, מבחינת כמות ממוצע הצעירות שלו, הוא היה מספר אחת באירופה, בנתונים הללו.
אתה אומר שמלדיני פעל מהר ונכון.
מאוד, מהר, נכון מאוד, כל הכבוד. הנה, גם אתה יודע, היה איזו עזיבה של הקן גם, שהקן רצה ללכת ולא חידש חוזה. על הקן למשל, על צ'אננולו, אני מבסוט שהוא עזב, אתה יודע, אני אף פעם לא סבלתי אותו ברמה האישית. עכשיו שהוא עבר לאינטר גם, אפשר עוד יותר לא לסנוע אותו כאילו, ובאמת עכשיו לרדת עליו כמו שצריך, אבל לך תדע מה יקרה בדרבי. מילן, והגיע ז'ירו, שזה סופר מעניין, חלוץ בן 34, עוד שחקן מבוגר שמגיע, אבל הוא, אתה יודע, משחקי האימון, הוא לא מפסיק לכבוש, אבל הוא עוד לא משחק ביחד עם זלטן, שזה העניין. ואני עוד לא יודע, יכול להיות שמילן גם מדברים על שינוי שיטה, של לשחק עם שני חלוצים, של שני מספרי 9 מקדימה. לא יודע אם זה באמת יכול לעבוד, לא נראה לי גם.
אני חושב שמלבד ז'ירו, שלדעתי כן, יש למה לתרום, בטח בליגה הזאת, בטח.
בטוח, הגיל, בטח. עם כל הפציעות
הגיל לא משחק בטוח. תפקיד. לדעתי, הגיל פה לא משחק תפקיד, למרות שאני אמרתי את זה מקודם על ג'קו, על ז'ירו, אנחנו זוכרים את החלוצים, אתה יודע, ששיחקו עד גיל 38 ו-9, מי שמכיר קצת את מיקולי, ולאחרונה בסמדוריה.
יש לך את זה איבראימוביץ', אני מסכים
לא,
לך.
לא, לא, כן? איבראימוביץ', אבל הוא יחיד סגולה, זאת אומרת, זה לא, לא כולם איבראימוביץ'. אבל כן, ראינו חלוצים בגילים מבוגרים, שכן יגיעו ויכלו להסתדר בליגה הזאת. עכשיו, מלבד ז'ירו, אני חושב שאחת ההחתמות הנכונות שעשיתם, זה תומורוי. אני הרשים אותי לגמרי עונה שעברה, ומהשאלה כן. אמרתם, הנה, הצפתם את ההגנה. רומניולי היה חלש מאוד.
פיקאיו תומורי. כן.
תומורי?
אגב, הוא צעיר.
תומורוי או תומורי?
תומורי.
תומורי? אז אני טעיתי.
כן. פיקאיו תומורי, הוא בכלל נולד בקלגרי, בקנדה. כן, אני חושב שזה היה נכון להביא אותו. זה די הצלחה. אני מקווה מאוד שהוא גם ייכנס לעניינים כמו שצריך לצד סימון קיאר, שגם היה לו יורו נפלא וברמה המנטלית בעיקר.
זהו, אי אפשר לסנוע אותו. את קיאר, אי אפשר לסנוע אותו. מה שהוא עשה,
אני חושב שהשינוי,
ידברו עליו שנים.
השינוי המרכזי של מילן, זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על האמצע שלה, זה מה הולך להיות עם בריים דיאז. כי בריים דיאז מגיע, זהו, זה העברה כבר למילן, מריאל מדריד.
אני לא חושב שהוא כזה.
הוא מקבל את מספר 10 במקומו של הקן, גם את העמדה שלו על המגרש. אני חושב שגם זו העמדה הנכונה שלו. אני לא יודע עוד כמה טוב הוא יהיה מספיק. אבל אני חושב שזה כן נכון לתת לו את המפתחות. למילן עוד חסר דברים ועוד אמורים להגיע שחקנים. מדברים על פלורנצי שיגיע, שיכול להיות אחלה פתרון לקו ימין, אני מדבר כקו ימין לא מגן, אלא קו ימין כקיצוני, והוא יודע לשחק את התפקיד הזה, והוא גם שיחק אותו ברומא לא מעט והיה טוב, אבל מאז עברו הרבה מים בטיבר, ואגב מי שלא יודע הטיבר, זה הנער שזורם ברומא, ולדעתי יגיע עוד שחקן אחד. אתה יודע, יש כל מיני דיבורים על שחקנים יותר צעירים שאמורים להיכנס.
דיברת על דיאז, שצריך לבוא ולבדוק איך הוא יהיה בעונה הקרובה, אבל לדעתי, אחד נקרא לזה, מהשחקנים שלא באו לידי ביטוי, בעיקר בגלל פציעות, זה בן עשר, שאנחנו כן יודעים את הכישרון שלו, וכן יודעים את הפוטנציאל שלו, אבל הוא עדיין לא מימש אותו. זאת אומרת, הוא עדיין לא בא ולקח מנהיגות עונה שלמה.
אני לא מסכים שהוא לא מימש אותו, כי ראינו עד כמה כשהוא לא היה למגרש, כמה הוא היה חסר.
לא, זה שהוא היה חסר, אבל עדיין אתה לא באת ואמרת, לא, עדיין הוא לא הגיע לרמה שהוא הברומטר שלך במגרש, מי שתפס את התפקיד הזה, לדעתי, בעונה שעברה, זה היה פרנקסי. הוא היה הרבה יותר.
ידענו שכסי הוא כבר שם, אז זה לא
נכון, אז אני אומר, אבל בנאסר, אתה תראה, בשחקן מהסוג הזה, הוא הגיע עם כישרון, אתה רוצה לראות אותו, מה שנקרא, לאורך טווח. נכון שהיו משחקים טובים, אבל הפציעות עצרו קצת את ההתקדמות הזאת, ובמקרה הזה של העונה הקרובה עם אילן, אתה תצטרך שהוא ייקח על עצמו קצת יותר, בתקווה שהוא בריא. זאת אומרת, פה אתה נמדד. בגלל הסיטואציה שאתה לא יכול להביא שחקנים במעמד, והוא יכול, אתה יודע, כאילו, כשמגיע שחקן ותיק, אז הורים הוא יחנוך אותו, הוא ילמד אותו. פה אין לו את זה. הוא בא וצריך לקחת את זה על עצמו, ולהתחיל להוביל. כי אם אילן רוצה, אתה יודע, להמשיך את העונה הבאה שלה גם בליגת אלופות, ואולי לקחת איזה תואר, גביע, אז צריך שחקנים שבנאסר יבואו לידי ביטוי, קצת יותר.
נכון, ודווקא הייתי אולי הולך להתמקד בשחקן אחר שצריך לבוא ליותר ביטוי, ודווקא רואים איזה חצי שינוי קצת במשחקי תורמונה, זה סנדרו טונאלי. שהוא צריך יותר, הוא צריך באמת, זה אמורה להיות עונה קפיצת המדרגה, זהו, הוא עשה עונה אחת
איך אתה מסכם את העונה שלו? בעונה.
כבר דיברנו על זה, זה לא זה.
נכון.
ממש לא, זה עדיין לא זה. אבל
לא, פירלו המדובר.
מעולם לא חשבתי שהוא יפיר לו, מעולם לא, בואו לא נשלה, הוא יודע, אולי הוא רק נראה כמוהו, לא, לא משחק כמוהו.
כן, עוד רחוק מזה. אבל הוא עוד צעיר, הוא עוד צעיר.
אבל יש לנו, אחד הדברים שצריך לזכור במהלך העונה הזאת, וזה הולך להיות קפה ללא מעט קבוצות, אליפות אפריקה שהולכת להתקיים בחודש ינואר, פברואר, ויש מצב שאיסמעיל בן נאסר הולך להיעדר איזה חודש, אז זה יכולה להיות איזושהי מכה. אבל אני עדיין אומר שהקישור של מילאן ברמת קישור אחורי חצי תקפי, נקרא לזה ה-50-50, כסי, בן עשר, טונאלי, זה אחלה לגמרי. מה קורה מקדימה? זו השאלה. סאלה מייקרס חייב לקפוץ מדרגה. סמו קסטייחו חייב להצטרף לאקן איפשהו במקום אחר.
אבל הם כבר כמה, כאילו כמה עונות, לא, אני לא חושב שזה השחקנים שתצפה מהם להביא את הפסול.
תראה, בוא נסתכל בנו דן האמת, ונעכשיו רגענו למקום שני, כן? אני לא יכול להגיד שלא הייתה קפיצת מדרגה. זה לא פייר, נכון שלא השחקנים האלה מה שעשו את ההבדל.
אני מדבר על השחקנים האלה. ההגעה של מילאן למקום שני היא הרבה מאוד בזכות המשך עונה קודמת, עם זלטן, והעיצה המטורפת.
אבל עדיין אלה השחקנים שהיו שם.
בסדר, אתה יודע, נכון, והשנה כולם עושים ריפרש, ואתה תראה שזה, פה אתה צריך לבוא ולהוכיח את זה עוד פעם, רק במצבים לדעתי הרבה יותר קשים, כי יש שינויים דרסטיים, וכל אחת יודעת את מקומה שהיא, לא יודע, תצטרך להוכיח בגלל שכל אחת עוברת, תסתכל על הטופ 4, כל אחת עוברת שינויים, שאם זה איבודי שחקנים בכירים, אם זה שינויים מאמנים, ויש לך כאילו מה שנקרא משחק מההתחלה. זו לא ריצה של קבוצה שרצה עם מאמן, ואתה יודע כבר איך היא תתנהג. אתה מבין כאילו את הנקודה הפסיכולוגית פה, יצטרכו לבוא לידי...
אני מבין, אני עדיין חושב שמילאן לא מועמדת לאליפות, אבל...
טופ 4?
תיאבק על מקום ברביעה הראשונה, כן. כן, בטח.
בתקווה שאולי יביאו לך... אתה יודע, רפאי אליהו, גם ממנו הייתה ציפייה מאוד גדולה, שהוא ייקח על עצמו יותר. נכון, גם הוא עדיין צעיר. יש למילאן שלד מאוד מאוד צעיר. אבל זה עדיין לא
אולי, שם. אולי זו תהיה עונת הפריצה של כל הצעירים האלה. כשאתה מדבר על צעירים, בוא ניתן את הגילאים. יחסית צעירים, זה לא באמת צעירים. זה הגיע הזמן. זה
כן, בדיוק.
תאו הרננדס בן 23 כבר. פיקאיו תומורי בן 23, בן עשר בן 23 בסך הכל, קסי הוא רק 24, סאלה מייקרס הוא 22, טונאלי הוא 21, בריין דיאז 22, ורפאל לאו גם כן, 22, זה לא, חבר'ה, זה...
לא, זה מספרים, זה גילים של אייקס, זה לא קבוצות שאתה מצפה מהם להתמודד על אליפות בליגה האיטלקית, כן? אתה מחפש את הניסיון, אתה מחפש את ה... אתה יודע, את השחקנים האלה שיקחו על עצמם את הצעירים כמו שאמרתי, מקודם יחנכו אותם, יקחו אותם תחת חסותם. ופה, הם יצטרכו לעמוד למבחן מהר מאוד. זה מה שאני חושב. לא יודע מי עוד יגיע בזמן שנותר.
מדברים על, אמרתי לך, על פלורנצי, ואולי...
כן, אבל השאלה עד כמה זה באמת יקרה, כי פלורנצי לדעתי זה כן חיזוק.
הוא יגיע. פלורנצי זה חזק מאוד, כן.
אוקיי, נקווה. דיברת מקודם על עיר הבירה, ונצטרך, אתה יודע, לעבור ולדבר... אולי על ההגעה המוזרה או הביזרית ביותר שאני זוכר בליגה האיטלקית בכלל לגבי מוריניו, וזה לרומא. לאיזה קבוצה הוא מקבל, מה הציפיות, לאן, מה הוא רוצה להשיג?
ציפיות לחזור לתוך הרביעייה הראשונה, קודם כל. לגמרי.
ויש לו את הסגל?
אני חושב שכן.
בוא נדבר שנייה על מוריניו. אני חושב שהוא הרבה מאוד ירד מנכסיו, זאת אומרת, הוא...
כן, אבל הוא עדיין מביא איתו משהו אחר, ואני חושב שדווקא, אתה יודע, מדברים הרבה על השיטת משחק שלו כל פעם באנגליה, דיברו על זה וניתחו את העניין הזה. אני חושב שאולי לאנגליה שיטת המשחק שלו, מה שנקרא, קצת היה צריך לשדרג אותה, אבל היא עדיין טובה לקבוצה כמו רומא ולליגה האיטלקית. זה אני כן חושב. עכשיו, אתה רוצה לדבר על הסגל שלו? קודם כל, הוא מקבל את אחד השחקנים שאמורים היו להיות הכי טובים בליגה האיטלקית, בריא, שזה כמובן ניקולו זניולו.
אני לא רוצה להגיד לך שכחתי ממנו, אבל כמעט שכחתי ממנו.
אז זה חיזוק נהדר. עכשיו אני יותר מזה, משפחת פרידקן שהשתלטה על הקבוצה, הבעלים האמריקאי, מראה לנו שהוא בא גם להיות ולהשקיע, ומוציא 40 מיליון יורו על תמי אברהם מצ'לסי, שזה חלוץ עם המון המון פוטנציאל, שזה הזמן שלו עכשיו לפרוח, כי הוא הולך לקבל את המפתחות להיות האיש המרכזי של הקבוצה הזאת, בהתקפה לפחות. ומוריניו מאוד רצה אותו אצלו, ו-40 מיליון יורו עבור רומא, זה הרבה כסף, היא לא מוציאה סכומים כאלה, הביאו את שומודורוב מגנוע, שזה, אתה יודע, חיזוק לספסל, מגנוע, השחקן מאוזבקיסטן. יש לה משהו מעניין, יש לה את מנצ'יני כהגנה, יש לה עדיין את סמולינג שנמצא שם, יש...
קריסטנטה.
קריסטנטה המצוין, ניקיטריה, נהדר, חביר פסטוריה שחרב צריך לחזור לעצמו, ורטו לא רע, גונזלו ויאר מצוין, אני מאוד אוהב גם לראות את קרלס פרז, שיש לו כישרון אדיר כל פעם שהכדור בידיים שלו, עדיין אל שראוי, בורחה מיורל, יש שם כל מיני אוסף של כישרונות כזה, שצריך לחבר אותם קצת יותר.
אבל יבואו ויגידו לך, תשמע, זה על הנייר, זה נשמע סקסי.
אני אומר שוב, הנה, אני אומר את המשפט, צריך לחבר אותם, ורומא יכולה להיות גניבה. זאת אומרת, הגניבה זה להתחרות על מקום 4, 3, 4 כזה. היא לא תהיה על אליפות, אבל היא יכולה להפריע לקבוצות באליפות. זאת אומרת, אתה תגיע לאולימפיקו, ויהיה לך קשה להוציא נקודות.
תראה, זה אנחנו מכירים גם מעונות קודמות, שגם לא הלך להם, אבל השאלה... לא יודע, השאלה אם...
אתה באת פסימי היום, אתה יודע?
אני לא, אני אגיד לך מה, זה לא פסימי, אני פשוט...
אתה באת פסימי, אז הוא מתרבל סי, עשה לך חוק, החודשיים האלה עשו לך פסימי.
קודם כל לא, זה לא רגע, זה האינטר בעיקר. לא, אבל אני אגיד לך למה, כי כשאתה מתחיל עונה, אני חושב בכל אוהד שועד קבוצה בליגה איטלקית, במיוחד עם זה, מילאן, רומא, יש תמיד תקווה, אני מכיר את עצמי 10 שנים, מקווה ומנתח וחושב, ואז זה מתפוצץ לי תמיד באיזה אזור ינואר, ואני מתבאס. אז אתה יודע, אתה מנסה לדלות לך את הדברים החיובים בעונה הזאת, ולחכות עוד עונה. אז אני לא בא להוריד את כל ההייפ, אני בא להיות דוגרי. כאילו, אתה יודע מה, בוא, אני הפסימי, אתה תהיה האופטימי, אין לי שום בעיה עם זה. אני אקח את זה, אבל
אני... מאוד, אני חושב שזה יהיה מעניין, באמת, יש פה משהו כיפי.
כי תשמע, אנחנו נדבר על נפולי, וגם, אתה יודע... גם דיברנו מקודם על הטלנטה.
זה סיפור אחר נפולי, סיפור אחר לגמרי.
לא, בסדר, אבל אני אומר, כאילו, אתה מדבר על טופ 4, דיברנו על 3 קבוצות שכבר צריכות להיות שם. אתה מבין?
אמרתי, מלחמה על מקום 4, לא תהיה בתוך הרביעה, מלחמה על המקום הרביעי, לזנב שם.
רומא צריכה שינוי תודעתי.
רומא צריכה אצטדיון חדש, ואז יהיה הכל טוב.
לא רק רומא, חצי מהליגה זו צריכה אצטדיון חדש.
נכון.
חלק מעניין מהשיווק זה...
תרים טלפון לווירג'ינה רגי, ראש עיריית רומא, ותגיד לה, גברת, נא להתעורר על עצמך.
צריך לדבר עם ראש עיריית, ראש עיריית, אני אומר, ראש ממשלת איטליה ושר הספורט שם, שאלוהים יודע מי זה, ולהגיד לו, תתחיל לבנות פה אצטדיונים. בלי צחוק, לישראל יש יותר מתקנים הרבה יותר טובים.
שר הספורט האיטלקי, קוראים לו ג'אן לוקה ספדאפורה, אם שאלת את עצמך. אל תתקיל אותי בדברים האלה, כי אני ישר אשלוף לך את השם.
לא, תשלוף, אין לי בעיה, אני רוצה להרים לו טלפון, ואגיד לו, הלו, מיסטר, ותתחיל לעשות פה אצטדיונים. לא יכול להיות שיש לך אצטדיונים כמו ורונה, שאנשים יושבים עם משקפת כדי להבין מי נגד מי. לא יכול להיות הדברים האלה, אצטדיונים בלי גג, אצטדיונים, מה זה? זה הבעיה של הליגה האיטלקית, וזה מפריע. אבל לא משנה, זה דיון אחר. הזכרת מקודם את נפולי, ואמרת שהיא סיפור אחר. ולמה?
כי נפולי באמת קבוצה שלא לא זזה כמעט בחלון העברות, לא קרה כלום שם מעניין יחסית.
רק מאמן.
והיא כן הייתה צריכה איזה חצי תזוזה בכל זאת. יש את כל השאלה סביב מה קורה עם לורנצו אינסיניה, כי זה באמת כרגע הסיטואציה, שהוא לא באמת רוצים, לא נותנים לו הערכת חוזה, במקרה הזה, במה שהוא חושב ברמה הכלכלית, אז הוא לא מעריך חוזה כרגע. ונפולי, נגיד שאם תגיע אולי הצעה מעניינת וטובה, אולי תשקול למכור אותו, אבל לא באמת רוצה, והאוהדים מוחים על הדבר הזה.
אתה חושב שהוא צריך לעשות המעבר לאינטר?
לאינטר?
כי אינטר קושרה אליו מאוד חזק.
בתור אוהד מילן, הייתי מאוד שמח שהוא יבוא למילן. מאוד. באמת. הוא מאוד כיפי להתחבר אליו ברמת אישיות. לורנצו אינסיניה, אבל זה קצת יהיה כואב.
היינו אותו גם בנבחרת, כן.
ביורו היה מצוין בדקות שהוא היה למגרש, היה טוב מאוד. אני חושב שהוא יישאר, אבל הוא יישאר בסופו של דבר בנפולי, הוא יהיה שם, הוא בן 30, זה המקום שלו, הוא המלך של העיר הזאת כרגע, הוא הקפטן של הקבוצה, אני חושב שהוא יישאר שם בסוף, וגם ספלטי לא מוכן לשמוע על זה בכלל שהוא יעזוב, זה כאילו... ממש לא. אבל מה יהיה עם הקבוצה הזאת? לאן היא הולכת? זה שאלה טובה. כי אולי באמת השדרוג בעמדת המאמן יכולה קצת להרים אותה בעוד איזשהו מקום. אבל כרגע היא לא שווה טופ 4 באמת. היא על הגבול.
כמה ספלטי יכול, לא יודע, לעשות שינוי לעומת גטוסו?
אתה יודע מה? אני חוזר הרבה אפילו. היא כן קיבלה את זה חצי חיזוק. כי ויקטור אוסימן בריא. וזה מי שהיה לה חסר מאוד 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 במהלך העונה שעברה.
תראי, הוא היה פצוע לה המון זמן. על הנייר, ההתקפה שלה היא אמורה להיות מדהימה. מרטנס, אינסיניה, לוזאנו, אוסימן. נכון. אני לא רוצה להגיד את פוליטאנו ופטניה, אבל...
לא, זה חיזוקים, חיזוקים מהספסל.
נכון, אבל הם עדיין, אני מסתכל על זה, ויש להם פה שלהם התקפה נפלאה. זאת אומרת, יש עם מה לעבוד בצורה טובה מאוד, ואנחנו מכירים את השחקנים.
אגב, וקלי דוקולי בליבנטיין נשאר, אז בכלל זה... בכלל זה בסדר, למרות שהוא גם...
הסגל די נשאר אותו דבר. די נשאר אותו דבר.
לא, נכון. אני חושב שוויקטור אוסימן זה באמת איזשהו שחקן שיש שווה מאוד לשים לב אליו כמו שצריך, כי הוא כישרון מאוד מאוד גדול. בסך הכל כבש 10 שערים בעונה שעברה מתוך 16 פעמים שהוא פתח בהרכב. כאילו, הוא שחקן, הוא באמת שחקן טוב. אז הוא יכול להיות משהו מאוד מאוד חיובי עבור נפולי לעונה הבאה. ולך תדע, אולי נקבל עוד מאבקים לא נורמליים באמת את כל הרביעה הראשונה הזאת. נראה לי שזה דווקא בדרך לדבר הזה.
אני כן חושב שיש פה, אתה יודע, עניין של תביעת אצבע של מאמן, כי אני מכיר את ספלטי, וספלטי, אני מכיר אותו כי כשהוא אימן את אינטר, אז נכון שהוא לא רץ לאליפות, אבל הוא ידע... להביא אותנו לליגת אלופות, אתה יודע, היו משחקים שהיית יכול באמת לנגוח את הראש בקיר, והיו משחקים שאתה אומר, או, סוף סוף אנחנו רואים את מה שאנחנו מצפים. אני לא, הוא גם היה הרבה זמן בחוץ, זאת אומרת, חוץ שיבוא מאוד רענן, ויש לי איזה עניין שאתה לא עובר, אתה יודע, מקבוצה לקבוצה כל שנה, יכול להיות שיש פה איזה כיוונים חדשים, לא יודעת כמה נפולי, דרך אגב, לא הזכרנו את זה, אבל העונה צריכה, הקהל צריך לחזור.
זאת אומרת, אגב, כבר אני יכול להגיד לך ש... דור פרץ במשחק הראשון נגד ונציה, הולך לקבל אצטדיון לא מלא, כי עוד אי אפשר, אפשר למלא 50% רק, אבל זה הולך להיות 50%, קצב מכירת הכרטיסים הוא מטורף. בינתיים הקורבה בי שלהם מלא לגמרי.
וזה יכול לשנות הרבה מאוד ממה שהכרנו בעונה בלי קהל, כי אתה לא כל כך מרגיש את הלחץ, אתה יודע, את השריקות, וזה אנחנו רואים את זה, איך זה, אתה יודע, גם במשחקים ביורו וגם, בכלל, אפשר להגיד בליגה שלנו, אתה רואה משחקים בלי ואם, אתה מבין את ההבדלים. זה פשוט.
זה גם הולך להשפיע ישירות, כי העונה באיטליה, בגלל כל סיפור הקורונה, וכל פעם הגבלות זזות ומשתנות, אז לא מכרו מנויים בכלל. זאת אומרת, כל משחק מכרו כרטיסים רק. אז כן. יש לזה, אתה יודע, קבוצה שתאבד מה שנקרא את הקרדיט מהקהל, מאוד מהר תראה את זה גם ביציעים.
כן, אז הזכרת את דור פרץ, אני כן מקווה שאתה יודע, אחרי... כל כך הרבה שנים יהיה איזה נציג שיעשה...
יש לנו שניים, אני מזכיר לך.
נכון, יש לנו שניים בליגה בסריה A, ואחד בסריה B, כמו שאומרים. כמה מילים על דור פרץ ושותפיו?
דור פרץ מגיע בתור שחקן מרכזי מאוד לוונציה, פאולו זנטי, המאמן שלו.
וונציה קבוצה, דרך אגב, מאוד מעניינת בליגה, אתה יודע, גם עיר תיירותית מאוד.
נכון.
וגם אני לא יודע כמה שנים הם לא היו בליגה. אני...
המון, המון שנים, כן.
המון שנים, לא יודע בדיוק, אבל זה...
אני חושב ש24 שנים לא היו בליגה.
אלו, זה מטורף, זה כאילו משחקים, אתה יודע...
כן.
לראות אם קנו. אתה בא אם קנו למקרש.
קודם כל, מי שלא יודע על האצטדיון שלה, אתה מגיע בסירה, או ברגל, או בסירה, אין ברירה אחרת.
פרלואיג'י פנזו.
בדיוק, פרלואיג'י פנזו זה האצטדיון שלה. כרגע הוא נמצא בשיפוצים. ואת המשחקים הראשונים, כמו שאפשר לראות אולי, ונציה משחקת בחוץ, רק מחזור מספר 4, ב-19 בספטמבר, נגד ספציה, או מגניב, נגד סוף פוטגרנו, היא אמורה לארח בבית שלה. רק אז. אז היא משחקת כל המחזורים הראשונים בחוץ בגלל זה, כדי לאפשר את השיפוצים. אם לא יהיה מוכן מספיק בזמן, אז ונציה תשחק כנראה בפרר, הביתון של ספל. צריך לראות עוד לאן הדבר הזה הולך, אבל תראה, לגבי הקבוצה הזאת, היא עשתה שינויים, הביאה כמה שחקני חיזוק, אגב, מתיה קלדרה, הבלם שירד מנכסיו במילן לא מעט, גם בגלל פציעות, חתם בקבוצה הזאת, והוא אומר, אני באתי להציל את הקריירה שלי, אז דווקא זה מעניין לראות אותו מה יש שם.
בדיוק, זה מקום טוב להציל את הקריירה שלך.
נכון. יש שם את קארלסון האיסלנדי, אין שם איזשהו שמות באמת, שאתה מחפש שמות גדולים, כמו שאנחנו יודעים, אבל נראה לי שהם יכולים להרכיב שם משהו טוב. לגבי דור פרץ, דור פרץ הולך להיות שחקן מרכזי, הוא הולך לפתוח בהרכב, כי שחקן הרכב קבוע שם.
עד כמה, תראה, כולם מכירים את העניין של ישראלים, יודע, בליגה האיטלקית, שזה לא, זה לא, זה לא כמו הספרדית או האנגלית.
זה לא משנה, אבל זה עניין של סוכנים. זה,
לא,
זה
לא, 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 רק, לא רק סוכנים, אני לא חושב שתמיד מדברים על זה מבחינת, שחקן כדורגל תמיד ירצה לשאוף לספרד או אנגליה בגלל שיטת משחק, מהירות משחק או כל מיני דברים כאלה, עד כמה הוא יכול להצליח. זאת אומרת, מבחינת ההיכרות
שלך כשחקן ישראלי. לא שחקן, אל תשכח שדור פרץ הוא לא שחקן שבא לתת עכשיו 20 גולים לעונה,
ממש לא.
ו-15 בישולים. ממש,
בא, אני לא מצפה קשר, שייתן כל כך הרבה גולים, קשר, אני מצפה שהוא יצליח.
הוא קשר אמצע, הוא קשר אמצע שבא להניע משחק.
כמה הוא יכול להצליח? נכון, בגלל זה אני שואל כמה הוא יכול להצליח.
אני חושב שהוא יכול להצליח ברמת פיזית.
זה ליגה מאוד טקטית. כן, אבל זה ליגה מאוד טקטית, אתה יודע, כולם... אתה יכול להיות הכוכב הכי גדול בישראל.
בוא נסביר גם למאזינים שלנו, הצלחה של דור פרץ בוונציה היא להיות מקום 17, להישאר בליגה. זהו.
לא, אני מדבר, בסדר, אני מדבר ברמת האינדיבידואל, באמר רמת האינדיבידואל.
רמת האינדיבידואל זה להיות שחקן קבוע בהרכב, ונראה לי שזה בעיקר המקום שהוא הולך אליו. לפחות על פי המשחקים הראשונים באימונים, מאוד מרוצים, אני קורא קצת התקשורת שמה, באזור הזה יותר שמה, יצא לי לדבר גם עם כמה עיתונאים שמסקרים את ונציה באופן צמוד, זה הייעוד שלו, להיות בהרכב קבוע. אז אתה יודע, השחקן נוסף זה סוף פוטגרנו, מספציה, שפה זה כבר, אנחנו לא יודעים לאן זה בדיוק.
הוא עדיין צעיר, הוא היה ברומא
הוא בן 19, שם הוא היה בנוער.
כן, בנוער, הוא עדיין לא קיבל משחקי הרכב, או היה אפילו בספסל, או כל מיני דברים כאלה.
לא, היה בספסל של הבוגרים. בספסל של הבוגרים הוא היה כמה וכמה פעמים. לא קיבל דקות עוד.
בדיוק, לא קיבל דקות.
נכון. אני חושב שסוף הוא... הוא גם כישרון וגם ספציה, זה דווקא אחלה מקום להתקדם בו. הדבר המדהים לגבי ספציה זה שהם רכשו אותו מרומא, הם שמו עליו כסף, הכתימו אותו לחוזה לחמש שנים, זה אומר שהם מייעדים לו משהו מרכזי. לא יודע את כמה תיאגו מוטה, המאמן שלו, והוא מאמן מאוד מאוד התקפי, ייתן לו את חולצת ההרכב מאוד מהר, בסך הכל בן 19, ויש הרבה מאוד לחץ בקבוצות האלה כדי להישאר בליגה, כל משחק אתה יודע, אתה מאבד נקודות, זה בעייתי.
אתה מתחיל את העונה שלך בלחימה על הישארות בליגה.
כל נקודות שאתה אוסף, כן, אבל תשמע, אתה צריך לקחת את הנקודות נגד היריבות שלך למטה ולנסות לגנוב מהגדולות. ככה זה עובד. זה בדרך כלל ממוצע של 32-33 נקודות ואז אתה נשאר בליגה.
אתה מכיר אותו מהשידורים של הנוער, לא?
כן, שידרתי אותו הרבה פעמים בנוער של מכבי חיפה לפני שנתיים. וכן, הוא שחקן טוב, הוא קיצוני שמאלי טוב. כן, הוא באמת שחקן פיזי גדול, גבוה, עם רגל שמאל טובה, יודע להגביע טוב, יודע לעשות את העבודה, אני חושב שכן. שוב, זה ליגה אחרת, זה ליגה שדה, פתאום אתה בא למאמן, אתה צריך ללמוד את הכדורגל שלו, ותיאגו מוטה, אני אומר שוב, הוא מאמן שונה, הוא משחק אחרת, מהרבה מאוד מאמנים, מאוד מאוד התקפי, שולח הרבה שחקנים קדימה, פתאום זה 4-2-4 כזה משוגע, נראה לאן הוא ייקח אותו בסופו של דבר, מה הוא יכול לעשות עם סוף. אני מאוד מקווה שהוא ישחק, באמת מאוד מקווה שהוא ישחק, וכמה שיותר שנוכל לראות אותו.
כבר יגידו לך שזה, אתה יודע, סוג של דרבי כזה, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, אם שניהם יצליחו לשחק.
זה לא המשחק הראשון, זה במחזור מספר 4.
מחזור
מספר 4, הם אמורים להיפגש, כן. במשחק הגביע של ספציה, שניצחה 3-1 את פורדנונה, הוא לא היה בסגל עוד, אבל הוא רק הגיע ממש יממה שניים לפני זה. אז נראה לאן זה הולך.
טוב, ונרד ליגה ליונתן כהן.
פה זה כבר סיפור אחר, באמת. יונתן כהן שחתם בפיזה, זה סיפור אחר. כי יונתן כהן חתם תמורת 2,100,000 יורו.
שבליגה השנייה זה המון כסף.
זה לא סכום, בדיוק, זה לא סכומים ששמים בליגה השנייה. לפיזה יש בעלים... בריטי רוסי אמריקאי אפילו, אפשר לקרוא לזה, שהשתלט על הקבוצה, ושם לא מעט כסף, יונתן כהן גם עם מזכורת מאוד גדולה, ויונתן באמת מגיע כדי להיות אחד השחקנים המרכזיים ביותר של הקבוצה הזאת.
יש לו לחץ.
עם שאיפות לעלות ליגה השנה.
צריך לזכור שליגה השנייה זה לא ליגה, אתה יודע, נטולת קהל, יש שם לחץ, ואוהדים, ואולטרס, וכל טעות שלך, אתה יכול לקבל, אתה יודע, מה שנקרא, אתה לקרוס מהמעמד, למרות שזה ליגה שנייה.
אבל היא ליגה, אבל היא גם מזכיר שהיא ליגה הרבה יותר ארוכה, זאת אומרת, אתה יכול לא לעלות משתי המקומות הראשונים, ופתאום לעלות דרך הפלייאוף.
לא, אבל כשאתה מגיע עם תג מחיר, ואתה מגיע ככוכב, אתה מגיע כאחד כזה.
העיניים עליך.
אני יודע, אני... לפני הרבה מאוד שנים, כשהייתי באיטליה, הכרתי את אחד האנשים שהיו מהאולטרס של אסקולי.
אסקולי.
והוא היה אומר לי, אני משתגע מזה שכל הזמן מדברים על הגדולות מהצפון, ועל קבוצות כמו אסקולי, שיש להם אלפי אוהדים. באמת, הם יכולים למלא אצטדיון בכיף, של 15,000 והכל, לא מדברים ולא יודעים להביא את, את הקהל, ואת כמה קבוצה חזקה מבחינת הקשר של האוהדים, וכמה לחץ יש שם, זה לא בא לידי ביטוי בעיתונים הגדולים. זה מקבל בקטנה. ובעניין הזה של הליגה השנייה, אני חושב שיונתן כהן גם יצטרך להעמיד את עצמו במבחן, עד כמה הוא יכול לעמוד, אתה יודע, במדינה חדשה, בליגה אחרת, כן, בסטנדרטים אחרים.
אני לא חושב שקהל זה הבעיה של יונתן כהן, הוא שיחק לא, מול לא סמי אופר מלא, מול מכבי.
אני אומר שהלחץ מלא. יכול להגיע, לא, אבל הלחץ מהקהל, זו לא קבוצה שאין לה קהל, זו הכוונה שלי. זאת אומרת, יש אולטרס, יש עידודי, זה לחץ אחר. לא שהוא לא יודע לשחק מול קהל, אבל אתה יודע, בליגה כזו, שאתה יודע, כל נקודה, אתה רוצה לעלות, בסופו של דבר ליגה, יש
נכון, אבל בוא נזכיר שהוא שיחק בקבוצה אותו דבר, שכל נקודה בסופר קריטית, כי הוא נלחם על אליפויות.
אל תשווה בין הליגות, אל תשווה בין הליגות. אתה יכול להיות בישראל כוכב על, באמת, אחד השחקנים הכי טוב, ויש מלא דוגמאות מעבר, לא ניכנס לזה, ואז אתה מגיע לליגה ספרדית אנגלית, ואתה נבחר לשחקן הכי עלוב שהיה ב-50 שנה.
אני לא חושב שיונתן במקום הזה.
לא, אני לא במקום הזה, אני אומר שמה שאתה משחק בישראל, שוב, בליגה איטלקית, בכדורגל איטלקי, תרבות איטלקי, שהכדורגל זה קצת לבל אחר מישראל, גם בתפיסה, גם בהבנה, גם בדרישה. אני מקווה שהישראלים יצליחו, מבחינתי זה טובתי נטו, אבל כשאמר טובתי, אני מדבר בתור ישראלי, שרוצה שהישראלים שלו יצליחו, ואחר כך זה יבוא לידי ביטוי בנבחרת.
מאוד, מאוד.
אבל בסדר.
תראה, אני מסתכל על סריה B, ככה פתאום על הקבוצות, פיזה, עשתה כמה שחקני רכש מעניינים שהגיעו אליה, פארמה כמובן הביאה את בופון לשער, וזה מעניין.
יש לך את ברשיה, קייב, אוספל ופרוזינה, שאנחנו מכירים אותם מהליגה הראשונה.
נכון, אבל לא כולם גם. שם, לא כולם אותו דבר, אני חושב ש...
לא, בוודאי שלא, אבל זה כן. קבוצות שהן כאילו הרבה יותר מנוסות.
ברשיה, אין ספק שאמורה להיות חזקה.
לצ'ה.
אני לא חושב. אתה יודע, אתה יודע מה, עוד לא שימו את חלון העברות, קשה לדעת מה יש, כל הזמן זזים שם השחקנים, באמת.
אני מקווה מאוד שישדרו, אתה יודע, את הישראלים, כי אתה יודע, לצופה הישראלית, אתה תמיד רוצה בהצלחת הישראלים, זה בא לידי פיתוח כך בנבחרת.
מאמין שבסוף אתה תוכל לראות את כל הישראלים. נראה לי ש...
הלוואי, אני חושב שיש לזה דרישה, גם זה לא שחקנים, אתה יודע, שאנחנו לא מכירים אותם. שחקנים מהקבוצות הבחירות בליגה, זאת אומרת, זה שחקנים שאתה רוצה לראות את ההתקדמות שלהם, שחקנים שאתה רוצה לעקוב אחריהם.
שחקני נבחרת גם, כן.
כן, לא, אני אומר לך, בתור רואה את מכבי חיפה, שסוף כמה שלא ראיתי אותו משחק, אבל מעניין אותי לדעת, כי מעניין אותי בתור מכבי חיפה, כמה השחקן הזה יצליח, באמיתי לגמרי. אמנם דור פרץ ויונתן כהן, אני לא אוהד שלהם, אבל כן, מעניין לדעת, כשיצליחו בליג, אני רוצה שהליגה האיטלקית תקבל מעמד אחר. זהו, אחת הסיבות שאני עושה את זה, זה הפודקאסט הזה.
נכון.
ועם הדברים האלה, פרק פתיחת העונה מספר 4,
נזכיר, שבת הקרובה, כבר יוצאים לדרך, 7:30 בערב, ורונה ססוולו, אינטר נגד גנוע, אמפולי לאציו ב-9:45, טורינו אטלנטה אחרי זה, יום ראשון, עוד 4 משחקים, וביום שני יש 2 משחקים, מילאן משחק נגד סמדוריה, ביום שני, אז אני מחכה ל-23 באוגוסט.
כמה זמן... עבר, עד שאתה תראה עוד פעם קהל באצטדיונים ואת כל האמוציות האלה שמחזירים.
לא, יש כבר טרפת, אני אומר לך באמת, יש טרפת על האצטדיונים.
אתה יודע, לאט לאט זה חוזר ואתה מבין למה אתה משוגע על הכדורגל הזה ועל הקבוצות.
לגמרי.
טוב, אז תודה רבה לך, אסף אקרמן.
תודה רבה לך, יוסף טרבלסי. אי שם מכרגע ירושלים.
סקואדרה, הפודקאסט של הליגה האיטלקית.